היי שחר ברלוביץ', שלום.
שלום שרון.
אני מוצאת את עצמי פתאום כזה באיזה מבוכה מחודשת, אני חייבת להגיד. כאילו התחלתי, זה מוזר, הפודקאסט הזה, חלק מהסיבה שהתחלתי אותו, היה כדי לשים את עצמי במצב של מבוכה. ואז התחלתי להתרגל, ופתאום עכשיו אתה יושב מולי, וישבנו ודיברנו, והשיחה בינינו כל כך קלחה עד לפני שנייה, והפעלתי את ההקלטה, ואני פתאום כזה, אין לי מילים, ואני במבוכה, ואני לא יודעת איך להתחיל.
מה הצית את זה, נראה לך?
אני לא יודעת. אני מנסה לחפש. אני באמת לא בטוחה. ו... לא, אנחנו פשוט נצטרך לתת לה להיות.
יאללה.
אז אני אגיד שהאורח שלי היום, שחר ברלוביץ', הוא מנחה לתקשורת אינטימית. הוא עושה את זה בכל מיני דרכים, בסדנאות, בקורס אונליין, בקליניקה. ועוד איש רב פעלים, שאולי חלק מפעליו יהיו חלק מהשיחה או לא. ואנחנו מכירים
די,
מעט.
כן, קצת, די חדשים.
כן, די חדשים. אז אולי במקום להתבוסס במבוכה של עצמי,
רוצה להעביר אותה אליי.
בדיוק, אני עומדת להעביר אותה אליך, ואני אשאל למה באת לפודקאסט הירום, למה רצית לבוא?
לא יודע.
יש. זה עבר.
אני אגיד ש... יש, אני גם בן אדם מצד אחד ביישן, וגם מהצד השני אקציביציוניסט. וכל דבר שיש בו איזושהי חשיפה,
כן.
הוא גם מחריד אותי וגם מרתק אותי. ואני כללית בגישת להגיד כן לדברים שיש לי אליהם פחד והתרגשות.
כן.
אז זה ממש יושב על הקטגוריה הזאת.
אז הנה, אז ברוך הבא. אהלן, אני שרון גדרון, מומחית לתקשורת אותנטית והעצמת הביטוי דרך עבודה חכמה עם הגוף. אתם עומדים להקשיב לפרק של שיחות פשוטות, רעיונות בגוף גלוי. כדאי שתבינו ששיחות פשוטות הוא לא פודקאסט רגיל שלוקח המון תובנות ואורז אותם היטב במילים. אני ועוד בן אדם בכל פעם, הכנסנו את עצמנו לסיטואציה לא נודעת ונתנו לה להשפיע עלינו. זה אומר שכשאתם מאזינים לנו, אתם מאזינים ודווקא נחשפים לחלקים הפחות יודעים שבי ובמרואיין או במרואיינת שלי. ההזמנה היא להקשיב לנו לא רק דרך השכל, להרשות לעצמכם לחוות את הדינמיקה, את הסאונד, את הנשימה, את ההיסוס, את הדמיון שמתעורר. בגדול אתם עומדים להיכנס לחוויה שהיא אינטימית. אז כמה שתרשו לעצמכם להיות בתוכה, ככה תקבלו ממנה יותר. אני אגיד מה שאנחנו עומדים לעשות, מה שיאתחל את השיחה בינינו, הוא טקס השרה, או טקס השלה. אנחנו נעשה תורות, כל אחד בתור יוריד איזשהו בגד, ויחד איתו ישים איזשהו כוונה של מה בא לי לשים בצד כרגע, או מה אני רוצה לחשוף. אם כבר אנחנו
באקסיביציוניזם,
תמיד אני מתתקעת במילה הזאת, אקסיביציוניזם, וזה יוביל אותנו עד שנהיה ערומים, ואחר כך אנחנו נעשה עוד כמה דברים.
אוקיי.
כן.
וזהו.
זהו, וזה הכל.
אוקיי.
זה הכל. בסוף נלך הביתה.
לבושים.
לבושים. אז השאלה הראשונה זה, האם אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
לא אכפת לי להתחיל.
אוקיי.
אז אני מניח את המיקרופון.
אוקיי, אני יכולה להחזיק לך אותו אם אתה רוצה לדבר.
אני מוריד את החולצה שלי.
כן.
ומשיל מעליי את החרטה שאכלתי פיתה לפני שבאתי אליו, ואני קצת מרגיש.
אורייט. חרטת הפיתה.
חרטת הפיתה.
The pita regret.
ממש.
וואי, האמת שגם אני אכלתי היום איזה מין שקשוקה עם לחמניה כזאת לידה. אז תכף גם הבטן שלי תספר את הסיפור. ואני אגיד, רגע, אני אתייחס רגע למראה שלך. יש לך מראה מאוד נערי לקרוא לזה?
תהיה מוזמנת.
כן, אומרים לך את זה הרבה? אתה מכיר את ה...
אני הייתי אומר, לא יודע אם אומרים לי את זה, הייתי אומר את זה על עצמי.
אוקיי, כן. זה מעניין אם בשלב מסוים, בין כמה אתה עכשיו?
תכף בין 50.
אוקיי, אני גדולה ממך, בשבילי אתה, אתה ילדון. אני כבר בת 52.
וואו, אז אני בין 48.
אוקיי. וזה מעניין אם יש שלב, נגיד בעלי תמיד היום אומרים ניב שיש לו בייבי פייס כזה, ואז גם הוא התחיל לגדל זקן, שגם לך יש זקן, אבל הוא לא משנה אצלך את הנעריות. אצל ניב זה פתאום נהיה שהוא כבר לא בייבי פייס. זה מוזר לאבד, זה כאילו כמו נכס אולי, או, לא, או נכס או משהו גורם מפריע, שפתאום ישתנה.
אני אגיד על זה שני דברים. אחד, זה שבצעירותי סבלתי מלראות צעיר.
כן.
כאילו, כי רציתי להיות עם הגדולים.
כן.
רציתי להיות גבר.
כן.
על הבחורות שסביבי.
כן.
גם הייתי כזה, התחלתי לעבוד בגיל נורא מוקדם, ובמקום העבודה שהייתי, הייתי מצד אחד הבוס, ומצד שני הייתי הבן אדם הכי צעיר.
צעיר, כן.
אז לראות צעיר לא היה לטובתי.
כן.
ואני מרגיש שב-15 שנה האחרונות, להיות צעיר דווקא עובד לטובתי. אני משהו, כאילו אני לא מזדקן בהתאם לסטנדרט שסביבי.
כן.
אז זה אחד. המשלים של זה יהיה סיטואציה שהייתה עכשיו ביום כיפור אצלנו בבית.
כן.
ואני מוקף בגברים פחות או יותר באזור הגיל שלי, והם סיפרו, היה מעגל שיתוף כנה כזה, והם שיתפו על זה שהם הם מרגישים שהם מאבדים מהאטרקטיביות שלהם. גברים נעים.
כן.
שעכשיו מרגישים זקנים או מבוגרים יחסית למה שקורה סביבם.
כן.
ומרגישים פחות אטרקטיביים, פחות מתעניינים בהם.
כן.
לי אף פעם לא הייתה את החוויה הזאת. כאילו, אף פעם לא הרגשתי הגבר המושך.
אוקיי.
ובמובנים מסוימים, אין לי את העיבוד שהם מאבדים. כאילו, הם ממש קצת כמו זוגתי ששיתפה איתי, שגם היא מרגישה,
כן.
שגם היא מרגישה שהיא מתבגרת ונהיית פחות אטרקטיבית.
כן, כאילו משהו משתנה במיקום שלך.
כן, משהו משתנה במשאבים, בכלים להתמודד עם החיים, וזה מעניין, כי לי אף פעם לא הרגיש שהכלים האלה משחקים לטובתי, אז אין לי את החוויה שלה לאבד את זה.
לא בא, מעניין. זה, כן. לי זה מתקשר עם זה שכנערה, היה לי קשה עם הגוף שלי מהרבה, טוב, אולי נדבר על זה מאוד בחינות. כנערה היה לי גוף, גם הייתי מלאה וגם היו לי שדיים ענקים, הייתי נורא נשית, יותר מדי נשית, לא בצורה מושכת, בצורה כאילו שלא הייתה צעירה. אבל אז איכשהו בסביבות גיל 20, גם בבום ירדתי במשקל מלא, ובוודאי אחרי, כאילו גם משהו השתנה בשדיים שלי, ובוודאי אחרי הריונות והענקות, השדיים בדיוק הם נהיו בגודל, כאילו שאיזה כיף לי ששאר החיים ממשיכים איתם, זאת אומרת, העקומה היא עקומת שיפור.
של השתפרות.
כן.
זה חריג לשמוע.
כן.
רוב האנשים מתלוננים על
אולי זה עוד ירד.
אולי, אבל
מן הסתם.
אבל בשלב שלך אנשים כבר יותר מתלוננים מבסוטים.
לא, אני מרגישה את העובדה שזה ירד, או שזה כבר, כאילו יש היבטים שאני מרגישה את העקומה הזאת מתעכבת בחזרה, אבל כאילו, להסתכל אחורה, כאילו, אם היית בפסגה בגיל 20, אז אחר כך אתה בירידה, וכאילו, לא, אני לא הייתי בפסגה בגיל 20.
לא, גם אני לא.
אוקיי, אז תורי. רגע, מה שלומך? ככה, נטול חולצה.
אחלה. קצת מרגיש חשוף, אבל לא ברמה שמפעילה אותי.
אוקיי. לחבות המזגן או שאתה בסדר?
עוד מעט.
אוקיי. אז אני רוצה דווקא להתחיל בלהוריד את החזייה שלי, שהיא מתחת לחולצה, אז כאילו, אתה לא תראה, או שכן בעצם כן,
נראה את
הבדל.
החזייה יוצאת.
נכון. לא, גם רואים הבדל, כאילו,
יש משהו שפחות מחזיק.
כזה, אבל כי היא פשוט, היא הכי מפריעה לי. ובכלל, התלבשתי לכבודך היום שחר.
התלבשת כדי להתפשט לכבודי.
כן, עברתי עם זה כל מיני תהליכים בפודקאסט, אבל היום החלטתי ממש ללבוש את הדברים כאילו מכבידים על הגוף שלי. גם חזייה מצד אחד, וגם אני עם ג'ינס, שאני כמעט לא לובשת ג'ינס. אני אמרתי, דווקא היה בא לי ללבוש אותו כדי להוריד אותו. אז אני מורידה את החזייה, ועם החזייה אני רוצה להוריד איזו השתדלות. כאילו, לא יודעת, אני מרגישה שיש לך ניסיון מקצועי בכל מיני דברים, אני מחזיקה ממך. ואני קצת, יש בי איזה השתדלות כזה שיהיה טוב, וזה, וכאילו נורא כזה שזה יצליח. ואני עדיין רוצה שזה יצליח, ושאתה תהיה נורא מרוצה בסוף, אבל אני רוצה להוריד את זה מהחזה שלי, באיזושהי מידה. ולא רק ממך, אני רגע מנצלת אותך כדי להסיר חלק מההשתדלות שלי, אז אני מסירה אותה כמו שנשים, מסירות חזייה מתחת לחולצה,
בנון שלנט כזה. איזה ממש אלגנטי מה שעשית.
כן, כתפייה מפה וכתפייה משם, וירדה, ופשוט מרגישה שיותר נעים לי לנשום עכשיו. אוקיי, אז שוב תורך.
אז נוריד מכנס.
אוקיי.
נראה לי אני יכול...
לא, אתה מסתדר, אני יכולה גם להחזיק.
זה כבר לא דורש מעל הראש.
אז שחר, יש לו מין מכנסי חקי כאלה, בהירות כאלה.
משהו קוטנתי כזה.
הוא מוריד אותן ביד אחת, ויש את ההסתבכות של הרגליים. עם הכפות רגליים מנסות כזה להוריד את המכנסיים. הסרבול. יש כל מיני תנועות בהתפשטות שהן...
לא אלגנטיות
בעליל. לא אלגנטיות, בדיוק. הן אף לא מצטלמות לסרט ההוליוודי. אלא אם זה קומדיה.
כן, או שעושים 1,000 טייקים עד שזה ייראה. מושלם.
נכון. כנראה יודע את זה יותר ממני, מניסיונך הטלוויזיוני. משהו להגיד, איך המרגש?
אותו דבר.
אוקיי.
כאילו, כן, אני אולי קצת מתחיל להיות לי קר, אבל, ולא אמרתי מה אני מסיר.
נכון, לא אמרת, נכון.
אני רוצה להגיד, אני מסיר את ה... מבוכה שיש לי מאיך שאני נראה.
אוקיי.
אבל אני לא מאמין לעצמי.
מה? תסביר.
יש חלקים בגוף שלי שאני לא אוהב, ואני מנסה לתת להם אהבה.
כן.
זה לא כל כך עוזר.
שאמרת שאתה מסיר את המבוכה, אז כאילו היא לא מוסרת.
כן, אני אומר, אני מסיר את המבוכה, אבל היא לא יורדת, למרות שאני אומר אותה בהצהרה כזאת.
כן, אז אולי זה באמת זמן טוב להגיד שכשאנחנו אומרים מסירים, אנחנו לא באמת יכולים להסיר. אנחנו יכולים לשים בצד אולי לקצת, נראה לי.
או, אנחנו יכולים להנחיח משהו, ואז הוא קצת פחות כזה בולט כזה.
כן, הוא פחות בתוך הסרט שבראש, הוא יותר פשוט מין עובדה.
כן, הוא פחות אפיל בחדר.
יש לך אחלה של, הרגליים שלך מאוד הרשימו אותי, אני חייבת להגיד.
איזה כיף.
כן.
מה זה רגליים מרשימות?
יש להם, כאילו הם פרופורציונליות, הם כאלה, הם נראות, לא יודעת, משהו בהן, אני לא יודעת בדיוק איך להסביר, אבל...
זוגתי ממש אוהבת את הירחיים שלי.
או, אתה רואה?
ממש.
אז הנה זה כבר.
אבל יהיה בן אדם הראשון בחיי שכל כך אובססיבי על הירחיים שלי, עד אותו רגע הם היו מין הדברים האלה שמחוברים לי לאגן.
שבין הברכיים לה.
כן.
וואי, אני לא יודעת באמת להגיד מה... מה, אבל הם...
זה גם נעים לי ואני גם מרגיש מוחפץ.
זהו, אני אף לא יודעת אם להחמיא, בייחוד לגברים, עוד יותר. תוך כדי שאני מדברת, אני אומרת, זה בסדר. יש פה איזה סימן שאלה.
זה לא, אם זה יהיה לא בסדר, אני אגיד, אני רק אומר, אני... וגם להיות מוחפץ זה לא דבר רע, אני רק...
זהו, יש... טוב, אחר כך אולי נדבר בהקשר של תקשורת אינטימית, שאתה גם מלמד. כאילו, המקום של להיות מוחפץ... יש פה משהו מאוד משחרר.
להיות מוחפץ בהסכמה זה דבר מדהים.
כן.
ואני אגיד גם שבלי להחפיץ, אין מיניות.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
כאילו העניין, אני אתרגם את זה, מה אני מבינה מזה? כאילו בלי העניין של להשתמש בגוף השני.
הלקחת.
כן.
הלקחת במובן הראשוני ובהסכמה.
כן.
כאילו בהנחה שמי שמולי... מסכים לזה.
כן. כאילו לקחת כמו לגעת במישהו רק כדי שיהיה לי נעים?
כן, כמו שתינוק פעות חוקר את העולם, אוקיי? הוא נוגע בדברים, הוא בודק אותם על החך שלו, איך הם מרגישים, הוא עושה את זה בשביל עצמו.
כן.
הוא לא עושה את זה בשביל היד שהוא נוגע בה.
נכון.
אז הדבר הזה, היכולת הזאת היא להתחבר להחפצה, להשתמש במראה של מישהו, להשתמש בגוף של מישהו,
בשביל העונג
שלי. בשביל העונג שלי, זה כמו הדוושת גז של המיניות. בלי זה, ואנחנו, בגלל שהמילה החפצה קיבלה שם רע, כי גם באמת השתמשו בה לרעה, אז הרבים מאיתנו חוששים לקחת עבור עצמנו, כי זה נחשב אגואיסטי, או כזה, או מניפולטיבי, או רע. אבל זה קורה ככה כי אנחנו לא נותנים לזה מקום בריא, ואז זה קורה בצורות עקומות.
מעניין. אבל, ומחמאות אבל זה נעים, לא?
אני טפלון של מחמאות.
כאילו, אתה לא יודע לקחת אותן?
לא.
ואתה נהנה, יש רגע שאתה נהנה? גם אם הוא חולף?
אני חושב שיש מחמאות שאני... אם זה משהו שאני גם חושב על עצמי, כן. אז קל לי לקבל את זה. אם זה מחמאות שלא פוגשות את החשיבה שלי על עצמי, לא רק שזה לא נספר, זה גם נספר כלא רואים אותי.
וואו.
כאילו זה אפילו יותר גרוע מטפלון. זה כאילו, זה לא רק שהן לא נספרות, הן גם אפילו נספרות לרעת המחמי.
רגע, אני צריכה לנשום עם זה.
כן, זה לא מנגנון כזה כיפי.
לא, אבל נראה לי שהוא, שהרבה אנשים שותפים לו, כי באמת, כאילו, אם אני מרגישה חרה עם עצמי, ולא משנה מאיזה סיבה, ואתה אומר לי, או מישהו אומר לי,
איזה מדהים
לא, אבל את מדהימה, כן. או את, תראי איזה חכמה, תראי איזה מוצלחת. זה לא, באמת...
אז לא רואים אותי.
לא. זה כמו לבטל את מה שאתה או את מרגישים. אוקיי. טוב, אז עכשיו אני, ברגע זה אני כן רואה אותך, לפחות בעיניים mm-hmm. שלי, כן. ואני ממש מרגישה שאתה כאילו כמעט ערום, כי אתה בתחתונים, mm-hmm. ואני בגלל שהורדתי רק את החזייה, בעצם אני נראית לגמרי לבושה.
לגמרי.
שזו אישה אוריה, וזה מרגיש לי מאוד לא נוח.
חמור מאוד.
ולא שוויוני. אז אני הוריד את הג'ינס, והסיבה היא בעיקר, כי אם הייתי מורידה את החולצה, אז אחר כך היית רואה את הבטן שלי עם הג'ינס, ואני לא רוצה שאתה תראה את זה.
זה מבליט את זה.
אני לא רוצה שאיש, אני לא רוצה שאני אראה את זה. אז אני אוריד את הג'ינס, ועם הג'ינס אני אוריד את הרצון שלי לקבל מחמאות. כי האמת היא, זה ממש מעניין, ואני לפעמים חושבת על זה, איך זה שזה ככה, כשאני מקבלת מחמאה, אני אומרת, וואו, רואים אותי. עכשיו, זה לא בהכרח שאני, כאילו, זה לא שאני יודעת את כל המחמאות האלה, אני לא יודעת מה, זה מוזר. אבל כאילו, כשמחמאים לי, אני ממש אומרת, הם רואים אותי באמת. כמה מלאה בעצמי אני צריכה להיות.
אני לא יודע, אני קצת מקנה בך כרגע.
אז הנה, אני קמה רגע.
צריכה עזרה עם ה...
אני פשוט אשתוק רגע, נראה לי.
אז היא קמה והיא מורידה את הג'ינס. ושוב, בהתחלה אלגנטית ואז קצת פחות.
ממש, תרגיל בשימוי משקל למתחילים.
אני, יש לי טראומה מג'ינס.
מה זה אומר?
אני לא תראי אותי בג'ינס לעולם.
כי מה?
כי זה מסמן לי, קודם כל זה מסמן לי את הבית ספר, את שנות הבית, כן, יסודי ותיכון.
כן, כן.
התקופה בהחלט החשוכה בחיי, וגם איזה סוג של קונפורמיזם, אני מניח, שזה לא שאין פרטי לבוש קונפורמיסטיים במלתחה שלי,
כן.
אבל זה איזה סימבול.
לא, למרות שהלבוש שלך הוא אכן, עכשיו אם אני חושבת על זה, בלא הרבה פעמים שראיתי אותך, אתה לובש פריטים כאלה מיוחדים.
לא, אבל את רואה אותי בפסטיבלים.
נכון.
ואז שמה אני כאילו מרשה לעצמי, אבל אוקיי. ביום יום אני מאוד פשוט, סולידי, אבל... דברים הרבה יותר רכים ונוחים לגוף, כאילו דברים שהם מגבילים אותי, הם פחות נעימים, וג'ינס ספציפית, ממש טראומת, טראומת בית ספר.
אז הנה, בשביל זה לבשתי אותו, כדי שיהיה לנו עוד נושא שיחה. האמת שגם אני באמת כמעט לא לובשת ג'ינס, בעיקר כי הוא כל כך לא נוח במותן, ממש.
אז למה ללבוש?
כי זה היה כדי להשתחרר ממנו עכשיו. טוב, רגע, עכשיו אנחנו 2-1, כן. טובתי. אם אתה רוצה, אני יכולה להשוות, ואז נמשיך.
יאללה, תשבי.
סתם כי מרגיש לי כזה
כן, שוויוניות. כן, יש לך הבטים יותר פרטים.
נכון. אז אני אוריד את החולצה שלי. ועם החולצה... אני אוריד את הידיעה, בעיקר פשוט כי אני מרגישה עכשיו לא יודעת, אז אני אוריד את, את הנחת היסוד שאני יודעת מה להגיד.
שאתה אמורה לדעת.
כן. תמיד טוב להוריד את השכבה הזאת. אוקיי, רגע.
אז היא מורידה את החולצה מעל הראש, ועכשיו שנינו בתחתונים חשופי חזה.
זה גם פה הייתה חוסר אלגנטיות, והחולצה נתקעה לי במשקפיים, נתקעה על הצוואר. וואי, ואני מוציאה את הבטן שלי, כמו בכל אחת מהפעמים שהורדתי את החולצה, והבטן שלי פשוט... כאילו היא קיבלה את האות שהיא יכולה לצאת, הבטן מקשקשת בזנב.
איזה כיף.
זאת התחושה. רגע, אני בודקת שאין לי קווים מהחזייה עדיין.
שזה לא נעים? זה מביך?
כן, זה הרבה פחות יפה כשיש קווים מהחזייה. כן. כאילו חזייה זה יפה כשיש חולצה מעל, אבל אני מוצאת שכשבלי חולצה אז לא, אז עדיף פשוט ציצים. ככה אני מרגישה.
אני מעדיף בלי חזייה בעולם שלי, אבל כן. אני גם מבין למה זה צורך פרקטי.
לא, וזה גם צורך תרבותי, אני חושבת ש...
גם לזה התכוונת, כן, כאילו, כן, פרקטי, כן. גם טכני וגם תרבותי.
כן, אז כן, פשוט נעים. עכשיו, תורך עוד פעם.
עכשיו תורי. אז מה אני משיל, חושף? אז נראה לי אני חושף.
אוקיי. והוא קם?
קמתי, כי זה נראה לי יותר זה. אז בגדול אני חושף את הצלקת הגדולה בגוף שלי.
אוקיי. צלקת במובן הצלקתי ממש?
צלקת במובן ממש ליד הזין שלי. יש לי צלקת כזאת. זה צלקת די קלאסית של קילה.
אוקיי. וואו. וכך זה לקח את תשומת הלב מהזין עצמו.
למשל, למרות שזה גם נתן לך את האפשרות להסתכל לי על הזין מבלי להרגיש לא נוח.
נכון. וואו, צלקת חמודה.
כן, צלקת חמודה וחיה, מאוד חיה. כאילו, היא איתי מגיל 5, שזה 43 שנה.
כן.
והיא עדיין די גדולה.
ואתה מרגיש אותה? כאילו יש שם תחושתיות או...
כן. כאילו אני מרגיש את, אני לא יודע אם אותה, אני מרגיש את האזור חי, בסיטואציות מסוימות.
לי שצלקת על הירך, שגם היא כבר חשופה מכלב שנשך אותי,
אוי.
לפני 4 שנים. תני ביס. ועדיין יש לי כזה, כמו, כאילו מין מגרעת כזאת בבשר. זאת אומרת, לא רואים את זה, נכון? אבל היא קיימת שם. כן. זה מעניין איך הגוף, כאילו הייצוג הכל כך פיזי לזה שהגוף זוכר. זאת אומרת, כן. הגוף שלנו זוכר דברים הרבה יותר נשכחים.
כן.
בצורות הרבה יותר נסתרות, אבל כאילו הצורות האלה...
אני גאה בצלקות שלי.
כשזאת הייתה צלקת בולטת בחצי שנה הראשונה, היא ממש הייתה בליטה כזאת, אז התביישתי בה, ואז התביישתי בזה שאני מתביישת בה. רגע, איך זה מרגיש לך? אתה כאילו, זה לגמרי נוח לך לשבת ארוך לגמרי? כי אתה רגיל? כי נוח לך? כי...
גם וגם. אני גם רגיל לעירום, לעירום פומבי.
כן.
אבל אני אגיד שזה מיד, כאילו, מהרגע, כאילו, יש תמיד את הרגע שלה, לפני הקפיצה לתוך הדבר הזה, שהוא כזה משהו מרגיש מוזר, אבל אז ברגע שזה קורה, זה מרגיש ממש בבית.
כאילו, אני רוצה לתת מחמאה לזין שלך, אבל אני כבר לא אתן לך מחמאות שלך.
איך נותנים מחמאות לזין בשלב כזה?
יפה כזה. נראה יפה. אז אני הולכת להוריד את התחתונים שלי, ואיתם אני מורידה, איתם אני חושפת את התחת שלי.
אוקיי.
כי, למה אני אומרת את זה? כי בדרך כלל אני פשוט נוטה, אני כל כך מכוונת קדימה, גם בשיחה איתך, כל הגוף שלי.
שאין ישבן.
שאני כאילו שוכחת את פלג, את כל החלק האחורי של הגוף שלי, והתחת, אני ממש מוצאת שהוא המורה הכי מדהים לחיים שלי.
מה הוא לימד אותך?
כאילו, התחת הוא אזור, קודם כל, כל כך הרבה בושה. הייתה ועודנה מרוכזת בו, הוא מקום ש... כן, שהוא מחזיק בושה, נכון? יוצאים ממנו דברים... מסריחים. כשהייתי נערה, אם מישהו היה נגיד, אף פעם לא הייתי מפליצה בחברה. חד משמעית. כאילו הייתי, ידעתי איך להתאפק. אבל הבושה מהאפשרות הזאת גרמה לי כל פעם אם מישהו היה, אם פתאום היה סירחון, יושבים ילדים,
שאולי זה את.
חס וחלילה שלא יחשבו שסתני, ישר הייתי מסמיקה.
זה הכי נראה כאילו זה.
זה הכי נראה כאילו, זה נורא, זה לופ טרגי. כאילו החזקתי איזה בושה בקשר לסירחון, בקשר לכל האזורים האלה, ולאט לאט עם השנים אני פשוט, אני לומדת לשחרר את המקום הזה, ולאהוב אותו, וליהנות ממנו, ופשוט החיים שלי קצת יותר קלים, זה הכל.
כאילו אני מוצא שיש פער בין להתבייש כאילו מהתחת שלי, ללהריץ את התחת של בנות הזוג שלי.
כן.
כאילו יש ממש זה יום ולילה.
לא, גם יש הבדל בין פיית הבת לבין התחת עצמו כתחת.
זה בא ביחד. הם דומים, נכון. זה נכון, זה שני אלמנטים שונים, אבל אני אגיד שגם פית הבת, זה כשזה אצל מישהי שאני בעניין שלה, זה מקור אטרקטיבי למלא דברים, כשזה משהו רנדומלי או שלי, זה קצת פחות.
אבל בהרבה דברים אנחנו מוכנים לקבל את האחר על כל החלקים שלו הרבה יותר בקלות מאשר את עצמנו. כאילו זה מתחבר לי עם מלא דברים.
נכון, כן.
טוב, אז אני אוריד אבל את התחתונים, לא הורדתי בכלל. אוקיי. גם התחתונים שלבשתי היום, הם לא אלה שהייתי בוחרת אם הייתי רוצה להרשים אותך, אז כזה, והסכמתי לעצמי.
אני שמח שאת לא...
נכון?
לא עסוקה בלהרשים אותי.
וזה התחת שלי, הנה הוא פה.
יש לך תחת מהמם.
סליחה, שהפניתי אותו בפתאומיות, אני רואה שנבלת ממנו.
לא, זה היה הוא של התלהבות.
אוקיי. אוקיי, ועכשיו התחת הזה ישב, הנה, ושנינו יושבים אחד מול השני, ערומים. לי זה עשה קצת חם, כל האנרגיה תחת הזה, אולי, יכול להיות שהגוף שלי מתרגש מזה שהוא בלי בגדים. אז אנחנו ניקח רגע נשימה. מה שנעשה עכשיו, זה טיול מאורגן. ואני מזמינה אותך לקחת אותנו לסיור בנקודות, באתרים היסטוריים חשובים או מעניינים בגוף שלך. כל גוף הוא הרי הוא גיאוגרפיה שלמה של, כן. של חוויה אנושית.
אז נראה לי התחלנו עם הצלקת.
כן.
אז בוא ניתן לה קצת מקום.
אוקיי. Okay.
מבחינה חזותית, מעולם לא היה לי עניין עם הצלקת הזאת, למרות שהיא מאוד בולטת, וגם הייתה אפילו עוד יותר בולטת במהלך השנים. אבל היא כן מגיעה עם משהו שרק בשנים האחרונות, כשהעמקתי בתוך התהליך שלי, התהליך המיני שלי, התהליך הזוגי, התפתחותי שלי, אז צבורה שם ממש טראומה. לפחות הטראומה שאני זוכר היא טראומה שקשורה לשלב שבו הוציאו לי את התפרים. אז הייתי בן 5, עשו לי ניתוח, והניתוח עצמו זכור לי כחוויה בסך הכל סבבה.
כן.
לא הייתי בערנות בניתוח, כן. אבל אני זוכר שקיבלתי מלא תשומת לב,
כן.
היה ממש כיף, ואח שלי לא קיבל תשומת לב, זה היה אפילו עוד יותר כיף.
אתה הבכור.
אני הבכור.
כן.
אבל אני זוכר את השלב שבו הלכתי עם אמא שלי להוציא את התפרים, שזה היה כבר כמה שבועות אחרי, והייתה שם אחות מאוד קשוחה, זה מאוד כאב לי, צעקתי, בכיתי, היא ממש נזפה בי על זה שאני צועק ובוכה, וממש תלשה באכזריות את את התפרים. אני חושב שזה גם הסיבה שהצלקת היא כזאת... לא החלימה באלגנטיות. ואני זוכרת, אמא שלי יוצאת משם מזועזעת, ברמת המקללת. וכמו בכל מיני נקודות כאלה עם אמא שלי, שבהם היא באמת הביאה בצורה אותנטית את החוויה שלה כמשהו דווקא שיכול להיות מאוד מחבר, לי היה, אבל למה לא עצרת את זה?
זה כמו שאלה כרגע.
לי היה כזה, אוקיי, אבל למה לא עצרת את זה?
כן.
וזה תהליך ארוך של לאבד אמון במבוגרים שסובבים סביבי, כאנשים שיודעים מה טוב בשבילי ופועלים בהתאם. ואני יכול להגיד שמאז כל מגע אגבי באזור הזה מפעיל את כמו מלא פעמוני הזהרה.
ואנחנו נגיד שוב, נדגיש, הוא ממש צמוד לזין שלך.
כן, זה כאילו הקצה של הצלקת, היא מגיעה ממש כמעט...
כאילו הוא איפה ששיער הערווה מעל, ממש מעל הזין עצמו.
זה ממש מתחת לשיער הערווה.
וואו. אז כאילו מין חיבור בין אזור כל כך רגיש למגע, מטבעו, לבין טראומה כל כך חיה.
גם אני אגיד שהאזור הזה במובנים מסוימים, עכשיו שאני מדבר על זה, זה אפילו נדלק,
כן.
היא יותר רגישה מהזין שלי.
וואו.
כאילו, זה, על הזין שלי אפשר להישען.
כן.
פה אי אפשר להישען.
וואו.
אז כאילו, יש איזה ריקוד שלא הייתי מודע אליו בכלל, והוא כן. כאילו נהיה יותר מודע בשנים האחרונות, שאני עושה בתחילתם של מפגשים אירוטיים, אינטימיים עם פרטנרית חדשה, בין אם היו מדוברים או לא, על, כן. על הרגישות של האזור הזה.
כן, בעצם זה ליווה אותך לאורך כל שנות ההתבגרות שלך.
אני כאילו... לא זוכר את זה.
זאת אומרת, את הלקת פשוט מגיל חמש.
כן,
אז...
כן, לא, זה היה זה... שם כל הזמן. כן. הרגישות הייתה שם כל הזמן, הזהירות הייתה שם כל הזמן, כן. אבל המודעות שהדבר הזה הוא לוקח חלק ב... באמון, בדיאלוג האינטימי אירוטי עם פרטנריות, זה די חדש, זה כזה בין 4 שנים, משהו וואו. כזה. וזה נולד, המודעות לזה, בסדנה, שהייתי עם בת זוגתי הנוכחית,
כן.
היינו בסדנת זוגות, סופש כזה, באנו להתחבר, ל...
כן, לחוות גבהים.
כן, להכיר את המיניות שלנו, כמו שלא הכרנו אותה בעבר, וממש די בהתחלה, ברבע הראשון של היום הראשון, היה איזה תרגיל שבו אני שכבתי, והיא הייתה צריכה לעשות לי נעים, כללית כזה, ואני אמרתי לה, רק תשימי לב פה על האזור הזה, ושתי דקות אחרי זה היא הייתה עסוקה במשהו אחר, ונשענה בטעות oh. על הדבר הזה. בגדול זה חיסל את היום הזה של הסדנה.
וואו, וואו.
כאילו, כן. זה חיסל את האמון, זה הכניס אותה לבושה ומבוכה מאוד גדולים, זה הכניס אותי למצוקה, כי גם הרגשתי, גם היה לי קשה להביע עד הסוף, את כל הקושי שעולה לי, כי אני בסדנה עם עוד כן. אנשים, זה לא עכשיו איזה משהו אינטימי. וגם אם יד הרגישה נורא אשמה, אז עכשיו גם איבדתי אמון, אבל אני גם צריך להכיל את האשמה שלה, וזה היה לופ נוראי, נורא נוראי, שהצלחנו להתאושש ממנו בערך 24 שעות אחר כך.
וואו.
וזה נשאר, ואני אגיד שזה, הצלקת הזאת היא טראומה בגוף, האירוע הזה הוא טראומה ביחסים שלנו. זה סוגיות. היא עדיין שמה הטראומה הזאת, והיא דוברה מלא, ועשינו תרגילים שבה היא נותנת אהבה לאזור הזה, כאילו עבדנו עם הדבר הזה, זה עדיין שם, בינינו.
וואו.
כאילו, היא עדיין תציין את זה כחוויה כואבת, שעדיין יש בה כאב, וגם אני.
שזה להגיד משהו על הפער, בין מה אנחנו יכולים לאבד תודעתית, לבין הגוף, החוויה הגופנית, כאילו גופנית גם רגשית הרבה פעמים, רישום גופני יש לה.
כן. אז זה הנקודה הראשונה.
זה מעניין איך לפעמים יש חיבורים בין אנשים על, בכל מיני רקעים, אז אני רק אגיד שגם לי יש חוויה מגיל 5, שעשו לי תפרים בלי הרדמה.
וואו.
בראש, פתחתי את הראש. כבר דיברתי על זה בפרק אחר, אני לא ארחיב. גם, והרופא צעק עליי שאם אני לא אפסיק לבכות, אז הוא יגיד לאמא שלי לצאת מהחדר. כאילו, הייתה שם
וואו.
חוסר החלה מוחלט, ואימא שלי, אתה דיברת על הכעס שלך, או התהייה הזאת כלפי אימא שלך,
כן.
אצלי אפילו לא התעוררה, זאת אומרת, היא הייתה לגמרי שותפה אילמת לדבר הזה, וגם אני לא שאלתי את עצמי, לא שאלתי את עצמי או אותה בכלל,
כן,
איפה היית, זאת אומרת, הייתי לבד בתוך זה.
כן, אני רק אגיד שלרובנו יש עניין מול סמכות,
כן.
ורופא, הוא סמכות, כן, ובמצב חירום, אתה לא מפריע לסמכות. כאילו, אני מניח שהיא רצתה להגן עלייך.
לא, ברור, הכל בסדר, כן. ויחסים טובים איתה, אבל כן. סתם, כשסיפרת את הסיפור הזה, באמת תהיתי איך זה שאף פעם לא עלתה בי שאלה כלפי אמא שלי, כלשהי בכלל. אז זה היה מעניין.
אז אני את גיל ההתבגרות שלי התחלתי ממש מוקדם, אם את מבינה.
אוקיי.
את גיל 5.
Nice.
כאילו, השלב 90. של להטיל ספק במוטיבציות של הסובבים אותי, הייתה ממש מוקדמת.
לא, אני לא.
אז אני אגיד, אני אשרך, כי זו חוויה מאוד בודדה.
כן. כן. אוקיי. לחזור לגוף, לטיול.
אז דיברנו על הירחיים שלי, אבל אני לא בטוח שיש לי מה להגיד עליהם. אולי שווה להתקשר לזוגתי שתדבר עליהם. אבל אפשר לדבר על הזין שלי.
אוקיי.
אז נראה לי, כשאני אדבר עליו, אני גם יציג אותו.
אחלה.
שזה כאילו מבחינתי קצת נועז או חושפני, כי כאילו אנחנו לא מכירים.
נכון.
אז כאילו להיות מולך ולגעת לעצמי זה בזין.
זהו, באמת אני גם, אני שמה לב, אני רגע אגיד מה אתה עושה. אז בעצם שחר, כאילו, נכון, בדרך כלל כשיושבים, אז הזין כזה הוא
נח
עם הראש. הוא נח כזה עם הראש למטה, בדיוק, כן. והוא מצטנע לו.
כן.
ומה ששחר עכשיו עשה, הוא כזה הניח אותו.
כאילו פתחתי קצת את הרגליים.
כן, והוא הניח אותו כזה לאורכו, וגם באמת הרזיק אותו פשוט.
כן,
כאילו אותו ביד
הרמתי
שלו.
אותו למעלה, כאילו כן. אני מפגין אותו לרעבה.
שלום.
שלום.
היי.
אהלן.
תודה לך על התצוגת זין הזאת. אני ממש...
תודה לך על העיניים.
באמת. זה, כן.
אז אני יכול להגיד שעשיתי איתו מסע ארוך,
זה בסדר אם אני, פשוט, כאילו מבחינתי אני מסתכלת עליו עכשיו, בזמן שאתה מדבר עליו.
יש לך רשות להסתכל עליו. אז אני חושב שבשנים האחרונות אני ביחסים הכי טובים שהייתי עם הזין שלי אי פעם. בשנים האחרונות יש לי השלמה איתו. אני חושב שהרבה שנים הרגשתי שהוא חסר במשהו, חסר באורכו, ברוחבו, לא יודע, ביופיו, אני לא יודע, משהו, חסר, כמשהו כל כך חשוב שמייצג אותי, הוא חסר, כי אני חסר. ובשנים האחרונות גם נראה לי מלהיות במרחבים של עירום, שהזין שלי הוא חלק מהם, והוא לא החתיכה החסרה, כי אפילו בבריכה הוא החתיכה החסרה.
הוא כי הוא מחוסה שלי, הכוונה.
כן.
כן.
כאילו, גם במקומות שלפני המרחבים האלה הייתי חשוף בהם, אז לא הייתי חשוף בעירום.
נכון.
אז משהו בא להיות...
שמה, אולי תדבר על זה רגע, כי אני מרגישה שהפודקאסט העירום בדיוק, הוא יושב לי על המקום הזה, זה ממש... הבנתי שזה ממש משהו, החתיכה החסרה הזאת.
אז אני אגיד ש... תראי, לא חוויתי את עצמי מסתיר את הזין שלי.
כן.
לבשתי תחתונים, כי זה מה שכולם עושים. לא הייתה לי איזה בחירה מודעת, זה היה יותר בחירה תרבותית באיזשהו אופן. כאילו, להיות בלי תחתונים, זה בחירה נועזת, כאילו, וחריגה, בלי קשר לזין שלי.
נכון.
אז בלי לשים לב, רוב הזמן כיסיתי משהו,
כן.
בלי איזה בושה יתרה, אבל התרגלתי למוצנעות של הדבר, ומשהו בלהוריד את זה, ולהיות במרחב שבו עוד אנשים הם כאלה, ויש מגוון של צורות ומופעים.
כן.
ולא למות.
אשכרה.
לא למות. יש מין כזה, וואו, זה ירד, ולא סקלו אותי, לא ברחו ממני.
אולי אפילו מתקרבים אליי.
כן, זה אפילו מייצר איזו נינוחות מסוימת של כולם. וואו, זה הפוך ממה שהייתי חושב שעשוי לקרות. ואני חושב שזה נצרב. בגוף, החוויה הזאת.
וגם מה שאתה אמרת בעצם, כאילו אתה אמר, אני לא פעלתי כדי להסתיר, פשוט אבל כל יום הסתרתי, ואז כאילו, יש הרי אצל הדתיים, יש את הקטע כשמתפללים, נכון הראש הולך קדימה ואחורה, ויש עם המעשים באים הלבבות, משהו כזה, אולי אני לא אומרת את זה במדויק, שמתוך התנועה בא הרגש.
אוקיי.
אוקיי? כן. וזה בעצם אותו דבר, מתוך התנועה של ההסתרה היומיומית של כולנו, את אברי המין שלנו, למשל, ובעצם באה הבושה, כאילו, זאת אומרת, אנחנו פשוט מתרגלים שזה עבר שלא מראים אותו.
כן.
ואם אני לא מראה אותו יום אחרי יום אחרי יום, אז זה כאילו, זה בסיס ממש טוב להתבייש בו.
אני חושב שזה מגיע עם עוד דברים, זאת אומרת, אני חושב שזה בסיס טוב להצנעה, לא דווקא לבושה, אלא כאילו לאיזה מבוכה מסביבו. בושה כן. כבר מגיעה בעיניי דימויים חיצוניים של איך דברים
כן,
צריכים
גם,
להיות, נכון. מביקורת ישירה שהיא לא נעימה, על הגוף שלנו, ואז זה מושלח על, זה פשוט מושלח
כן,
על הכל.
כן, כן.
תראה, אני לא חושב שאי פעם ממש הרגשתי לא טוב עם הזין שלי. אני מכיר אנשים שיש להם את המצב הזה. כאילו, אני פוגש בקליניקה.
כן.
אבל עדיין תמיד היה... אמרתי לך קודם שאני טפלון למחמאות.
כן.
אז, אז גם אני חושב שמחמאות על הזין לא תפסו. ואני כן. חושב שהיום הן כן תופסות. זאת אומרת, וזה כאילו מעיד על זה שלי בפנים יש איזה משהו שאומר, אני מסכים.
בא לי לשאול, איך הגעת בכלל לעסוק במה שאתה עושה כיום, בתקשורת אינטימית?
זה... וואו, זה... מאיפה מתחילים? אז אני אגיד שבתור טינג'ר מאוד הסיקותי מיניות, כן. הייתי מאוד מיוחד בזה.
מה זה אומר? בצחוק, אוקיי.
כן. כן. אני הייתי היחיד שמאוד זה מאוד הסיק אותו. ואני חושב שכן, באתי מבית שנתן אווירה טובה בנושא הזה. כן, בסך הכל כן. אמא שלי עשתה לי שיחה ממש טובה.
כן.
אחת, אבל שיחה ממש טובה.
אוקיי.
לאבא שלי היה אוסף פורנו שחלקנו.
כן.
בהתחלה ממש למורת רוחו, ואחר כך פשוט בחוסר ברירה. אוקיי. חלק את האוסף פורנו שלי, שלא איתי, שלי איתו.
זה וידאו, כן?
זה וידאו. VHS, כן.
אוקיי.
אבל לא הייתה שם, לא היה ביוש בנושא הזה.
כן.
כאילו, ההורים שלי היו ממש סבבה, הפגינו חיבה פיזית אחד לשנייה.
מגניב.
כאילו, בסך הכל באתי מבסיס יפה.
כן.
לא מאוד, לא חושב שהם עשו עבודה מודעת גבוהה על זה, אבל בטבעי שלהם כן. הם עשו עבודה טובה.
מהמם.
חריג.
נכון.
בסך הכל.
לגמרי.
אז התחלתי מבסיס טוב, הייתי סקרן, ואז אני ארוץ ממש מהר, הייתה לי בת זוג, הבת זוג השנייה המשמעותית של חיי, הייתה חולה בסרטן.
וואלה.
ואני אגיד שכבר אז, משהו בחיבור האירוטי שלנו הרגיש כמו דרך להבריא. אז אני לא אגיד ש... הבראתי אותה מסרטן דרך סקס.
כן.
למרות שלפעמים אני חושב ככה.
כן.
אלא היה שם משהו בדבר הזה. זאת אומרת, זה היה לא רק בוא נשפשף איברים, כן. ונמצא נקודות מהנגות, ונגיע לפורקן, אלא היה שם משהו בחיבור האינטימי, משהו בחקירה, גם הייתה מין תודעת מוות כזאת, שאמרה, אוקיי.
שהיא מאוד מהירה לחיים.
מאוד מהירה לחיים ולחקר.
כן.
ואני כזה מין, הייתה... היא הייתה ועדיין מבוגרת ממני, אז כאילו היא ממש רצתה להתנסות בכל מיני דברים, ואני כזה בתור ילד נער בן 18, ממש הייתי, מה שהיא רוצה כזה.
כן.
אז שם כבר היה איזה התחלה לזה שמיניות יש בה עוד משהו. ואז התחיל שלב משני צדדים. אחד זה שהיה לי רצף של בנות זוג ש... די מהר בתחילת היחסים, שיתפו איתי שהייתה להם טראומה מינית קשה.
כן.
וזה היה, מה זה להיות בן זוג למישהי שיש לה היסטוריה של פגיעה מינית?
כן.
איך, מה עושים עם זה? כאילו, איך זה משפיע על המיניות?
איך?
בכל מיני דרכים. זאת אומרת, זה גם הפחד מלהיות פתאום הפוגע.
כן.
מלא 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 אקסטרה רגישויות על הדבר הזה, ומצד כן. שני, הרבה הרבה איטיות, הרבה הקשבה, הרבה תשומת לב, הרבה אכלה. וזה משהו שקרה בצורה מאוד טבעית עבורי, זאת אומרת, זה לא היה הדבר הזה שנכפה אליי, זה היה מין ההזדמנות שקפצתי לתוכה.
אוקיי. ובתוך זה, אני רגע אשאל שאלות, המקום... כאילו, קודם כל, אני מכירה חלק מהדברים שאתה אומר על עצמי ועל הגוף שלי, בוודאי, כאילו, ברגע שהתחלתי להיות יותר מודעת למיניות שלי, פתאום צפו ועלו המון רגישויות, פתאום האיטיות היא ממש עניין, ממש ממש גדול. אם קודם הייתי יכולה לזרום על כל מיני דברים, ברגע שנהייתי הרבה יותר רגישה לגוף okay. שלי, ממש עברנו אני וניב שינוי מאוד גדול בדרך שאנחנו מקיימים מגע. אבל איך זה... דיברנו בתחילת השיחה על המקום של הלקחת.
כן. זה מאוד מקטין את הלקחת. זה מאוד שם הסתייגות על הלקחת, כי אתה עם אדם שנלקח ממנו משהו שלא בהסכמה. שוב, היום יש לי יותר, זו שאלה מעניינת, כי את מחברת את ההווה שלי לעבר שלי. אז אני חושב שכן היה שם לקחת, וכן היה בהסכמה, זאת אומרת, כן הייתי עם בנות זוג, לפחות אחת שאני זוכר, שביקשה שאני אקח בהסכמה. זאת אומרת, כן. זה היה כן עניין עבורה.
אוקיי.
ושזה היה לי קשה.
כן.
כי כאילו להיות באיזשהו אופן מקושר לאנרגיה שהיא כל כך מזעזעת, זה היה הדבר האחרון שרציתי עבור אדם שאני אוהב.
כן.
ואז במקרה גיליתי את הטנטרה.
אוקיי.
ממש במקרה. לקח לי שנים להבין שזה טנטרה.
מה כאילו, זאת אומרת?
התחלתי עם חברה טובה, שגם הייתה כזה, אז קראו לזה יזיזה.
כן.
התחלנו לעשות משחקי אנרגיה. עם הידיים לעשות כדורי אנרגיה. התחלנו לגלות את האפשרות הזאת להניע אנרגיה בגוף.
אוקיי.
מתוך משחק. ואז באינטראקציה האירוטית, בגלל הרגישות של אותה אישה, כדי להראות לה שאני לא החודר,
כן.
שאני לא הלוקח, באקט של אינטראקציה האירוטית איתה, נתתי, כאילו, החדרתי אותה אנרגטית.
אוקיי, רגע, מין... אנחנו אולי נגיד רגע מה זה אומר, כדי שהמאזינים יבינו מה אמרת.
הלוואי והייתי יודע להסביר במילים את הדבר הזה, אבל אני אגיד שזה כמו כוונה. כאילו, כן. כשאני עכשיו חודר גוף של אדם אחר,
כן.
יש בי כוונה של להיכנס,
כן.
של להניע אנרגיה קדימה, לדמיין את זה ככה.
כן.
והבן אדם שנחדר, יש בו משהו סופג, מכיל, מקבל.
כן.
אז באקט של חדירה,
כן.
או סוג של חדירה, דמיינתי שהאנרגיה היא הפוכה, שהיא חודרת אותי, אמנם הזין שלי
okay.
הוא בכיוון שלה, אבל כן. הזין שלי עכשיו סופג ממנה,
מעניין.
והדבר הזה נכנס אליי.
אוקיי.
Okay. עשיתי מין תרגיל יצירתי כזה.
כן, תוך כדי שבפועל אתם מזדיינים.
משהו כזה.
כן.
אני אפילו לא חושב שהייתה שם חדירה, כאילו היה שם מין...
Okay. מתחככים. כן.
והדבר הזה שינה את חיי. עשיתי לי עצמי תרגיל מחשבתי.
כן.
שהגיע משום מקום, לא הכרתי אותו בזה, והדבר הזה שבו פתאום יכולתי לשנות את כל האנרגיה, ולהרגיש את האנרגיה שלה, ולהיות גם, וזה שינה את הדינמיקה.
וואו.
עכשיו, זה משהו שקורה רק אצלי בראש, אפילו לא שיתפתי אותה שזה מה שאני עושה.
אוקיי.
פשוט עשיתי את זה,
כן.
הרגשתי משהו חדש, ראיתי שזה מזיז גם אותה, בלי שדיברנו על זה, אמרתי, או, יש פה משהו.
כן.
וזה הפך להיות מרכז של חקירה מסביב לאנרגיה מינית, עד שגיליתי שיש את המילה הזאת שקוראים לטנטרה,
אוקיי.
ושזה שולם של זה, ואנשים חוקרים את זה ומתרגלים כן. את זה, אמרתי, ייי, יש עוד מה ללמוד.
אני לא לבד.
אז זה גיל 21.
אה, וואו.
כן. ממש, ממש מוקדם.
נשמע שהיה לך ממש מזל באינטראקציות שהיו לך, בגילים האלה.
מצד אחד, מצד שני, הרגשתי מקולל גם. כי כאילו פגשתי שוב ושוב ושוב טראומות קשות בהיסטוריה של אנשים שהייתי כן. קרוב אליהן. אז היה כזה מין, מה הסיפור? כאילו, אני מקולל.
כן.
אולי גם אני עברתי איזה טראומה ואני לא זוכר.
כן.
אולי בגלגול קודם הייתי אנס וזה התיקון שלי. ואולי באיזה שלב אני אהיה מורה לתקשורת אינטימית.
זהו, את זה לא יכולת לחשוב
לא,
אז.
לא, יש... זה לא היה בכוכב, לא ידעתי שזה בכוכבים.
פעם שמעתי איזה משפט ברדיו, זה היה בקנדה, והיה את המשפט, one day this will all mean something. ונראה לי שמה שסיפרת עכשיו, זה איזה מסר, גם לצעירים שביניכם המאזינים, וגם לא משנה באיזה גיל, כאילו החוויות שאנחנו עוברים, זה כזה, זאת אומרת, מהנקודה הזאת בזמן, אתה מספר את זה, כן, וזה מתכנס לזה, שהיום
מצטבר.
אתה יכול לתת, גם אתה עם עצמך קיבלת מתנה, נשמע, וגם אתה מלמד אחרים, דברים נורא משמעותיים, לחיים ולמיניות שלהם, וכאילו אז חשבת שזה כללה, אבל זה התכנס לכדי,
כן.
סתם הזה מגניב.
זה הכללה יותר ברמת, כן, ברמת המורכבות שהגיעו עם היחסים, אבל ברמת המיניות כן, הייתי, כאילו, היה לי עניין, לא, כן, לא היה איזה כן. תסכול.
כן.
ואז בעצם חקרתי את זה בכמה מערכות יחסים, והתחיל להתבצע, כזה להתגבש אצלי איזה מין, אוקיי, יש לי מה להגיד על הנושא הזה, שאני לא רואה ייצוג שלו בשום מקום סביבי.
כן.
כאילו יש סקס אחר, שאני מכיר אותו, ואף אחד סביבי לא מדבר אותו.
כן.
ואז כתבתי רומן לסבי אירוטי. אי שם ב-97.
וואלה.
כן, הייתה לו אפילו הוצאה לאור, החלטתי לא לפרסם, זה
אוקיי.
סיפור בפני עצמו, וגם שם מה שהיה חזק ברומן הזה, זה הסצנות סקס. היו שם סצנות סקס שלא ראיתי בשום סרט.
כן, כן. מעניין שבחרת לסבי, כאילו.
כן. אוקיי. זה עזר, אני חושב שזה היה, זה התחיל מאיזה מין תרגיל, איך לכתוב לא את עצמי.
כן, אוקיי.
כאילו, אני חושב שמשם זה התחיל. כאילו, זה היה מין איך לא, כאילו, כשאני כותב גבר, זה כאילו יוצא רק אני.
כן.
ואז שכתבתי מין אישה הורגת לאישה,
כן.
זה אפשר לי, נפתח שם העולם.
אוקיי.
ואז הטקסט הזה המשיך להישאר שם. הייתה לי קריירה מאוד מצליחה בטלוויזיה, עשיתי סדרות, וכל פעם שהייתי מסיים פרויקט, והייתי שואל את עצמי, מה הדבר הבא? הייתי כן. חוזר לספר הזה.
וואלה.
ומה בספר הזה? לסצנות סקס בספר הזה. וחלפו 10 שנים לפחות, כן, 10 שנים מאז שכתבתי את הספר הזה, עד שבפגישה עם מנהלת התוכן, הדרמה של הוט,
כן.
נתתי לה לקרוא את הדבר הזה, והיא אמרה לי, תשמע, אני לא יכולה לעשות עם זה משהו, אבל תן לי משהו בעולמות האלה.
אוקיי.
ואני אתן לך כסף לעשות סדרה.
כן.
ועשיתי סדרה, שקראו לה 2.3 בשבוע.
אוקיי.
והיא סדרה על סקס. היא שודרה בערוץ 10, שאינו קיים יותר.
כן. והייתה לך, אני חייבת לשאול, הייתה לך איזו התלבטות על לפרסם תוכן שהוא סקס בשם שלך וכל הדבר הזה?
שום התלבטות.
כלום.
כלום. אני גם אגיד, אני אגדיל ואומר שאם הייתי אישה, הייתי עושה היום פורנו.
מה זאת אומרת?
אם הייתי אישה,
כן.
אם היה לי פוט,
כן.
אז הייתי היום במאית פורנו. כי אני חושב שאפשר לעשות, יש עוד מלא סוגים של פורנו, שיש בהם צורך, ואין להם מקום. זאת אומרת, יש היום יותר ויותר, היום כבר קורה יותר ויותר.
כן.
וכגבר, אני לא בפוזיציה היום לשלם לאישה,
כן.
תמורת זה שהיא תצטלם בסקס.
אוקיי.
אם הייתי אישה, אני חושב שיכולתי לעשות את זה, והייתי במאית פורנו מעולה.
מעניין.
זה אפס בושה.
זה מעניין, ולדעתי זה מחזיר אותנו להורים שלך, חמודים. משהו כאילו, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, וואי, איזה כיף לו. כאילו זה בכלל לא קיים אצלו הבושה הזאת.
לא, ההפך. כאילו אני מרגיש שהיו לי שתי, כאילו, היו לי שתי אג'נדות פוליטיות חזקות בחיי, אחד זה סמים והשנייה זה מיניות.
אוקיי.
אני גם יכול לספר, כאילו יש לי גם תיאוריות.
שתיהן מחוץ לקונצנזוס.
כן, זה בגלל זה. כאילו, כן. גם יש ביניהם קשר, כאילו, אחת זה הצ'קרה העליונה, אחת זה הצ'קרה התחתונה, כאילו, המקומות שבהם צורית. אנחנו נשלטים.
כן.
וזה היה, כאילו, השקעתי המון מאמצים אישיים, מקצועיים, תרבותיים, בשביל לייצר שינוי בעולמות האלה. אני מרגיש כן. ששמים כבר מתגלגל, זה כבר קורה.
כן.
כאילו, אני מרגיש שהמהפכה כבר קורית.
אוקיי.
ואני מאוד גאה בה, אבל כאילו כבר אין לי עניין, אני מרגיש שיש מספיק אנשים וזה קורה. כן. בהקשר של מיניות, אני עדיין מרגיש שזו דרך חלוצית שעוד חסר בה הרבה.
זה גורם לי, שנייה, אני מחזירה את זה רגע לך כבן כן. אדם, שפועל, כאילו נושא שדיברנו פעם קודמת, שנפגשנו על חריגות. כאילו, אני חושבת, על היחס, יש משהו, כאילו אתה מתעסק בנושאים שהם לא בקונצנזוס, ו... אין לך בעיה לשים את עצמך שם, זה כאילו, או שזה נון אישו, או שלהפך, זה אישו וזה סבבה לך להיות שם.
כן.
אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אימאלה, איך הוא לא מפחד, איך הוא לא, וזה קשור, אצלי לפחות זה קשור, אולי תגיד לי שזה פחות מתחבר או יותר, למקום של פחד להתאפס כחריגה, החשש מלעשות משהו שחלק מהאנשים, או רוב החברה מגנה, כאילו להיות במקום הזה שהוא נתפס כחריג.
אז נראה לי שגם לי יש חלק כזה.
כן.
החלק הזה שהוא חרד בסיטואציות חברתיות. יש דברים מסוימים שלא הייתי רוצה לקבל עליהם תשומת לב.
כן.
אבל כן, אני... זה נותן לי משמעות לייצג את הקולות שלא נשמעים. וזה גם, במובנים מסוימים, מזמין אל החיים שלי עוד אנשים שחיים בעולם הזה. ושם אני מרגיש יותר בבית מבקונצנזוס. אני לא מרגיש בבית בקונצנזוס.
כן.
הקונצנזוס מעיק עליי, מביך אותי, מפחיד אותי. ודווקא בשוליים אני מרגיש יותר בבית.
כן.
וגם אולי זה משהו לא בוגר, במובן הזה שכאילו תני לי משהו להתנגד אליו. כדרך חיים.
אז אתה אומר, אולי זה, אמרת קודם שהתחלת את גיל ההתבגרות שלך מוקדם בגיל 5, אולי פשוט זו דרך החיים שלך, זה לא גיל ההתבגרות.
אולי. אולי לא התבגרתי מהילד הזה.
אולי זה גלגול ההתבגרות.
כן. אז יש משהו קצת בלעומתיות, או לשחק עם הקצוות, ששוב, לא לשם משחק עם קצוות, למרות שהיו לי גם בגיל ההתבגרות רגעים כאלה.
כן, כן, כן.
אבל כאדם בוגר יותר זה כאילו לגעת בקצוות של מקומות שאני מרגיש שנעשה בהם עוול. אז כאילו לא נהייתי פעיל חברתי במובן הקלאסי, אבל כן יש לי אג'נדות של שחרור, של חופש, של לתת מקום, שהם כזה בוערות בי.
מעניין. מה שעולה לי, יש כאילו תקשורת אינטימית, ישר אני חושבת תקשורת אינטימית בין אנשים, בין בני זוג. ועולה לי שאלה על תקשורת אינטימית של אדם עם עצמו.
כן.
שאני לא יודעת כמה היא קיימת, כאילו. זאת אומרת אני מרגישה שהרבה ממה שאני מלמדת, בכל מיני פעילויות, לאו דווקא שעוסקות באינטימיות, אבל זה בכלל לשים לב לעצמנו בצורה עדינה.
כן. אני אתחבר למה שאת אומרת, ואני אגיד שמבחינתי, בכל הפעילויות שלי בצורה כזו או אחרת, בין אם זה קשור במיניות או לא קשור במיניות, קשור ביחסים או במודעות עצמית, רוב העבודה שלי היא לתת מקום לאי נוחות. אני עושה את זה בכל מיני דרכים, לפעמים אני לא, לפעמים בדרכים מאוד עקיפות, אבל העבודה היא איך לתת לדברים שאנחנו מרגישים איתם פחות בנוח, מקום. ואני עושה את זה מתוך זה שזה הדבר שהכי שיפר את איכות החיים שלי. כאילו, לא לכבוש את העולם ולהצליח, לא לעשות כסף, ולא, כאילו, ההישגים נשארו מרוקנים מתוכן די מהר, או ממשמעות, או מאיכות חיים, או מ-well-being. והתרגול היומיומי בלשים לב איזה רגשות לא נעימים קיימים בי כרגע שאני לא נותן להם מקום. ולתת להם מקום. זה ממש ממש עשה את ההבדל בין נירוטיות שמרגישה כל הזמן כאילו משהו חסר ומשהו לא פתור, לבין שלווה יחסית, כי אני עוד לא פתור.
כן, אנחנו לא מוערים.
אבל שלווה יחסית. וזה על אחת כמה וכמה במיניות. כאילו, אני מוצא שככל שאני מצליח להביא במפגש אינטימי, אירוטי, את החלקים שבי שכרגע מרגישים לא בנוח,
כן.
וקודם כל להסכים להרגיש אותם, ואז להסכים לשתף אותם,
כן.
ובהנחה שיש עם מי לדבר, זה עושה, משנה לגמרי את הדינמיקה. זה ממש מאפשר צלילה עמוקה יותר. זאת אומרת, יש את המיניות הזאת של בוא ננסה לעשות נעים ועונג ואורגזמה, ויש את בוא נביא למיניות את כל מי שקיים כרגע. וזה יכול להפוך מפגש אירוטי להרפתקה שלמה, שהארוס הוא איזה מין דלק שמניע כל מיני מהלכים, ואז זה גם הרפתקה, וזה גם חושפני, וזה גם מרפא, וזה גם מענג, וזה גם, זה כמו מין, כמו ארוחת גורמה, להבדיל ממנה מגניבה.
כן, או מאיזה כינוח נורא מתוק.
בדיוק.
ואני נורא נהנתי לראות את הגוף שלך זז כשאתה מדבר על זה, היה ככה המון
כזה.
תנועה, הכתפיים, הטורסו, ככה ממש ריקוד שלם שהתוכן הזה זז בתוכך כשאתה מדבר אותו, היה כאילו כל הגוף שלך דיבר את זה, זה היה ממש
כן.
ממלא. כמו ארוחה.
איזה כיף שהייתי רב מימדי בתיאור.
לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה להודות לך, שחר ברלוביץ.
יש,
ממש. כן, ואני מרגישה רצון לרוץ עכשיו להקשיב לזה שוב, כי היו מלא דברים שנראה לי שכדאי לי לשמוע שוב. כלומר,
אז אני אשאל אותך, מה נשאר איתך? מה נשאר?
זהו, עכשיו יש לי שיפוטיות על מה שאמרתי, כי מה, אהבתי על הפודקאסט שאני עצמי עכשיו הנחיתי, אמרתי שאני רוצה לשמוע אותו שוב. נכון, באמת זה מה שהתכוונתי.
אוקיי, אז ככה זה היה נשמע.
מה נשאר? לא, הדברים שאמרת בסוף מאוד הדהדו, וגם לא רק מה שאמרת, זאת אומרת, דיברת על לעשות מקום לאי נוחות, וזה ממש, זה עושה לי, זה קצת מוציא ממני כמעט רצון כמו בכי.
כן.
כאילו כי זה בדיוק מה שחלק בי צריך לשמוע, שיש לו מקום. זה כאילו, זה פשוט ככה, זה כל כך לא נגמר, הצורך הזה של איזשהו חלק בנו, פשוט לקבל מקום. זה דבר גדול לתת לו מקום.
וזה גם קצת מה שאת עושה בפודקאסט הזה. זאת אומרת, כן. אני חוזר ללמה להתפשט, אז לא בהכרח עכשיו אנחנו אוהבים את הגוף שלנו יותר, אבל שמנו את הדברים שלא נוחים לנו, ושמנו אותם פה.
כן.
ורגע שהינו איתם.
ממש.
לא שינינו אותם, לא דחינו אותם, לא שפטנו אותם, לא ריפנו אותם, פשוט היינו איתם.
נכון.
וזה, בעיניי זה הכל.
זה ממש ככה, ורק אני אמשיך את הדברים שלי, שבזמן שדיברת על כל את התורה שלך, את הדבר הזה, את שמשמעותי, באמת, כל ההוויה שלך, לראות אותך מדבר בצורה כל כך נוכחת בגוף, זה פשוט, הגוף שלי מושפע מהדבר הזה, מנוכחות. אז זה מין דבר, זאת פשוט הייתה חוויה. אז אני ממש שמחתי לפגוש אותך.
יש.
במובן הזה.
כן, ראית עוד מופע שלי.
כן, זה היה משמעותי. אז תודה.
תודה לך.
ותודה רבה לכם על ההזנה. להתראות. האזנתם לעוד פרק של שיחות פשוטות, רעיונות בגוף גלוי עם שרון גדרון. לפני שאתם ממשיכים את היום או הערב שלכם, שווה לשים לב איזה תחושות, רגשות או רצונות עלו לפני השטח תוך כדי ההזנה. אני אגיד שאם ההזנה לפרויקט המיוחד הזה הייתה משמעותית עבורך או עבורך, זה יהיה נהדר אם תוכלו לחלוק את הפודקאסט הזה עם אחרים, אפילו אדם אחד שיוכל להפיק ממנו ערך ותועלת. אני מאוד אשמח לקבל שיתופים על החוויה שלכם מההזנה, או רעיונות והצעות לשיפור, לשכלול הפורמט. אז בין אם אתם רוצים לכתוב משהו כזה, או אם אתם רוצים מידע על תהליכים אישיים בהנחייתי, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר במייל sharon.pshutot@gmail.com. להתראות בפרקים הבאים.